General. התחייה. כן, זה רב דיבר בפסקה הקודמת שאנחנו חייבים להביא לדור הצעיר, אני צריך להפסיק היום ב-6:20, לשמור לקביעות, נתחיל קצת לדבר על זה. הרב בפסקה הקודמת לימד אותנו שהדור הזה הוא דורש דברים גדולים, הוא לא מסתפק בתורה, לא מסתפק בתורה קטנה, כיוון שתהליך התחייה פירושו, מושג תחייה פירושו התעוררות חיים. יכול להיות שיש התעוררות חיים גדולה יותר כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, או אנחנו חוזרים אחרי גלות של 2000 שנה, חזון העצמות היבשות המפורסם. אחרי שהיינו מתים, היינו במציאות של של מוות. עכשיו שאנחנו מתעוררים, אז יש תורה למוות, יש תורה שמתאימה לגלות, יש תורה שמתאימה, אתה לא יכול לתת תורה במינון גדול. אם תיתן תורה גדולה לדור ההוא, כן, למשל, למה הדבר דומה? למשל, למה הדבר דומה? לא בסדר. כשאתה רואה למשל, נגיד שיש אדם שהוא במצב קשה, כן, נגיד מישהו שהוא עכשיו נגיד תינוק, בסדר, נגיד תינוק מאבד הכרה, כן, יש מצב של תינוק שמאבד הכרה, אתה עכשיו בא לטפל בו, אתה בא להנשים אותו, כן, עכשיו אם אתה תבוא אתה תעשה לו ככה, תתן לו אוויר מכל הלב, כן, להחיות אותו, אתה תגיד, אני רוצה את הילד הזה, להחיות אותו מכל הלב, אתה נשיפה גדולה, אתה תפוצץ לו את הריאות, כי הוא קטן, נכון? כשאדם נמצא במצב של עיבוד, ספר לנו הרב יעקב לבנון, שהוא מרבני הר המור, שהוא למד שיעור באמונה פעם בקורס חופשים, קורס חופשים, אני מי שמע, מי בטוחים שכשהם מישהו נפצע קשה, אז חייבים, עושים מהר עיסוי, עושים מהר, כן. אז אמר להם, בא אליהם איזשהו מומחה לטראומה, ואמר להם שכשיש נפגע ירי ומצב קשה, אם אתה עושה לו עיסוי חזק, אתה במקום לעזור לו לפחד, אתה הורג אותו. כי מה אתה עושה? אתה לוחץ על הלב שיזרים דם, אבל כל הדם זה החוצה, אז אתה ניסית לתקן, אבל מה אתה עושה? אתה הורס. אז בגלות הייתה תורה קטנה, כי היינו במצב של מוות. גם כשהייתה קטנה הייתה גדולה, גדולי ישראל, מה זה, כל החידושים של הראשונים והאחרונים, גאוני עולם. קטנה במובן הזה שהם עסקו בפרטים, הם לא עסקו בדברים שקרובים לנבואה, בדברים שקרובים לחזון של תחייה, לא עסקו בחלקים גדולים מאוד בתורה, כיוון שזה היה הלכת על המשיך, לא למדו הלכות מלאכים ומלחמותיהם, לא למדו הלכות משיח, לא עסקו בזה, לא עסקו אפילו במצוות התלויות בארץ, לא עסקו, לא היה עסק בדברים הללו, מכיוון שזה לא היה רלוונטי, זה היה לעתיד לבוא. אומר הרב, עכשיו נולד דור חדש, דור של דחייה, דור גדול, הוא מבקש תורה גדולה, הוא מבקש מזון חדש. צריך להתאים את עצמנו לדור. קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, צריך לראות מה קדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא תמיד מתאים את עצמו לאומה, והוא מרים אותה במקום שבה היא נמצאת. סיפור שסיפר לי תלמיד חכם אחד בשבת, מעשה חסידי שקצת קצת מעלה חיוך, אבל יש בו הרבה הרבה עומק. מדברים על הרב דוד מטולנה, שהיה אחד מגדולי החסידות. כשהוא היה מדליק נר בחנוכה, זה היה מחזה מיוחד מאוד. כל החסידים היו מתקבצים, מסביב. הייתה לו מנורת מזהב, חנוכיה מזהב, מקשה אחת, עששית גדולה, והם מחכים כל החסידים לראות איך שהרב מדליק בדביקות. שנה אחת, כל החסידים מגיעים, שקט, דממה, עשרות חסידים מסביב לרבי. אפשר לחתוך את המתח בסכין. כן, תאי הרבי יברך, לא שהוא מברך, הוא ניגש לאחד החסידים שלו, חסיד גבוה, הוא אומר לו, ליד כל החסידים, תגיד לי, זה נכון שאשתך גוצה? חסיד לא הבין, מאיפה זה? לא, תגיד לי, זה נכון. גוצה, אתה יודע מה זה גוצה? אני מוכן. אשתך גוצה. חסיד אדם על עצמא, חסיד גם לא יודעים, כולם לבוכים, חצי חיוך, מה זה פורים, הרבי התבלבל. סבא, אבל החסיד הוא ככה בדום. כן הרבי, אשתי גוצה. טוב, זה לא נגמר. זאת אומרת, תגיד לי, תגיד לי. יש לי שאלה, קושיה. כשאתם רוצים לדבר אחד עם אחד עם השנייה, איך אתם מדברים? אתה מתכופף אליה או שהיא עולה על שרפך? אבל מה יהיה איתו עם החסיד הזה? החסיד ענה לו ברצינות רבה, אמרנו רבי, מה השאלה? כשאני רוצה לדבר אני קצת מתכופף, מה? הרבי שמע את התשובה, אור ופניו, הוא הלך להדליק את החנוכיה. דרך השם. אף אחד לא הבין מה זה הלבנת פנים יש פה. סיפרתי את הסיפור הזה לילדים שלי בשבת. אז הבן שלי ישר צעק, איזה מין רבי זה? ככה הוא מדבר לחסידים שלו, הלבנת פנים, מה זה? כולם הייתה עליהם תמיה, מה הרבי? למה הרבי עושה? היה שם אז. חסיד אחד חכם, הגמרא אומרת, התתך קבוצה, אם יש לך אישה, אשתך היא נמוכה, גחין ולחש לה, תתכופף ותלחש לה. חז"ל מלמדים אותנו עיקרון מאוד מאוד גדול. אתה רוצה להעלות את הדור, אתה לא צריך להגיד לו שיעלה על שרפה, אתה צריך לרדת אליו וללמד אותו את הדברים הגדולים בשפתו. זאת התורה שמחפש הדור. הדור מחפש דברים גדולים בשפתו. זה היה נס חנוכה. לחנוכה אנחנו מדליקים את הנרות למטה מעשרת טפחים. למרות שמעולם לא ירדה שכינה עד עשרת טפחים. חנוכה זה נס שהקדוש ברוך הוא ירד אלינו אפילו למטה מעשרת טפחים. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכנו. זה מה שהרבי רצה ללמד אותם, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא גחין ולחיש לנו. הקדוש ברוך הוא מתכופף ויורד אלינו. אומר הרב, יש פה דור גדול, הדור הזה קודם כל צריך להבין את הבעיות שלו, אחרי שנבין את הבעיות שלו צריכים להיזהר שלא לזלזל בו, כי מדובר בדור גדול, והדור הזה צריך תורה גדולה. איך תבוא התורה הגדולה? לא בצורה מרחפת, לא בצורה לא ברורה. צריך לדבר דברים מאוד מאוד ברורים, צריך לדבר דברים מאוד מאוד בהירים, מאוד מסוימים, מאוד מבוררים. תת לו את זה במינון הנכון. זה הסיכום של הפסקה הקודם. כן, כי החפץ של הדור הוא לשמוע דברים גדולים. ודברים גדולים הם צריכים להיות עם כל הגדלות שלהם מסוימים ומבוררים. כלומר, צריכים להיות בהירים, צריכים להיות ברורים. צריך שכשאתה אומר דבר תורה לא תגמגם ולא תתבלבל ולא תאמר דברים שהם לא מובנים. אתה צריך לדבר תורה בהירה. צריך לדבר תורה ברורה. והתחייה של השבת לב אבות אל בנים ולב בנים אל אבותם אי אפשר להיות כי אם דווקא על ידי אווירה דארץ ישראל. אומר הרב, יש פה תחייה שעליה אנחנו אומרים, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני ביום השם הגדול והנורא, ושיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה פירושה של השבת הלב? מסביר הרב שהשבת הלב פירושה חיבור בין היישוב הישן לבין היישוב החדש, בין תורה ישנה לבין התורה שמתחדשת בארץ ישראל. צריכים לחבר את כל התורה של כל הדורות לדור שלנו, לחבר בין התחייה, זה הבנים, התחייה של הבנים, לבין התורה של האבות. איך מחברים את התחייה של הבנים אל התורה של האבות? צריך לדעת שזה אפשר לעשות רק בארץ ישראל. יש אוויר מיוחד בארץ ישראל, אווירה מיוחדת בארץ ישראל. איזה תורה מחפשים הבנים? מה הם רוצים לשמוע? אומר הרב, כהטבה המוסרית של היחיד, כן של הכלל כולו, היא נכללת בשתי המדרגות הידועות של הישר והכובש. יש שתי הדרכות מוסריות, שתי דרכים לפיתוחו של האדם, דרך הישר ודרך הכובש. תסתכלו בפנים, רק ככה תוכלו להבין. אומר הרב, יש דרך הישר ודרך הכובש. כשם שהיחיד, אדם שהוא בא, מתחיל את הלימוד שלו, שיעור א', ב', ג', תחילת החיים שלו, בשעה, כשם שהיחיד, בשעה שהוא עדיין לא עלה עד מרום פסגת המוסר הגמור, בשעה שבטבעו עוד לא נחקק יפה החותם של הצדק והטוב, אז דרכו הישרה קשה עליו. הוא צריך למלחמות על כל צעד, והוא מוכרח להדוח את כוחותיו הרעים, לחבשם ולבטלם לפעמים. זאת אומרת, בשלב הראשון של החיים שלנו, אנחנו נמצאים במאבק גדול. אנחנו צריכים לכבוש הרבה כוחות חיים. כיוון שאנחנו עדיין צעירים, ואנחנו עדיין מלאים, הנטיות שלנו עדיין לא מבוררות, לא מזוקקות. יש לנו עוד הרבה עוצמות שצריכים הרבה טהרה, צריכים הרבה לימוד. אז הרבה פעמים אתה צריך לכבוש את הכוחות שלך, לדכא את הכוחות שלך. צריך להגיד לעצמך, אני למשל לא פותח אינטרנט, כי אני יודע שעכשיו אם אני פותח אני נסחף לכיוונים לא רצויים. זה כזו כבישה. אני עכשיו לא מסתובב באזור מסוים, כי אני יודע שהוא סוחף אותי לכיוונים מסוימים. אני כובש, אני יוצר, אני חוסם את עצמי. זו דרך מוסרית של להילחם בעצמך, לכבוש את הכוחות, לדכא את האישיות. יש דרך כזאת, דרך שיטה חינוכית כזאת של דיכוי האישיות. זה מין שוק חשמלי. אני רואה שכשאני צעיר, אז אני, יש בי את מחלת הצעירות, אני מתחצף, ואני ככה פזיז, ואני עושה שטויות, ואני לוקח כוחות חיים, ואני מנתב אותם לדברים שליליים. יש דרך אחת, שאני בא, יבוא אל המדריך, והוא יגיד לי, תשמע, בשלב הזה אתה צריך לכבוש. מה זה לכבוש? לסגור את עצמך, לכלוא את כוחות החיים שלך. זו דרך חשובה, ואנחנו חייבים לעבור אותה. זאת דרך התחלתית, אבל כל אדם חייב לעבור את השלב הזה. כמו שאתה מתחיל טירונות, השלב הראשון בטירונות זה הכובש. מה עושים? כובשים אותך, מדכאים לך את הרצון. אתה, יש לך מפקד, הוא אומר לך מתי לשבת, מתי לאכול, מתי לצאת, מתי לבוא, מתי יוצא שבת, מתי אתה לא יוצא שבת. זה חשוב מאוד. קודם כל צריך לדכא אותך, אחרי זה לבנות אותך מחדש, אחרי הטירונות. אנחנו נגיע למדרגה שאתה תעשה את הדברים, לא בגלל שאמרו לך, לא בגלל שהציבו עליך, אלא בגלל שאתה עכשיו ניתבת את הכוחות שלך בצורה טובה. אבל אם לא תעבור טירונות, אז כל כוחות החיים שלך עלולים להתפרץ בצורה שלילית, בצורה מסוכנת. אז גם במידות, גם בעולם המוסרי שלנו, יש שלב כזה בחיים, במוסר, שאנחנו צריכים לכבוש את עצמנו, לכבוש את הנטיות שלנו. אנחנו חושבים פעמיים לפני שאנחנו יוצאים מהבית, אנחנו חושבים פעמיים לפני שאנחנו יוצאים עם החבר'ה, אנחנו חושבים פעמיים לפני שאנחנו צריכים לפעמים לסגור את עצמנו, לכלוא את עצמנו, להגיד לא, אני יודע שאם אני עושה את זה, זה מוריד אותי. אבל זה כיבוש, זה ביטול. זו דרך כזאת של להילחם באדם, להילחם בכוחות החיים שלו, להקטין את כוחות החיים. זה מין שוק חשמלי כזה. אנחנו יודעים שיש מצבים של אנשים שמאבדים שפיות וסמים, כדי להרגיע אותם, נראה להם שוק חשמלי. שוק החשמלי, מה הוא עושה? הוא מרגיע אותם. איך הוא מרגיע אותם? הוא מדכר אותם, כמו תרופות. לפעמים יש נותנים תרופות. תפקידם של התרופות הוא לא לרפא, הוא הרבה פעמים רק לדכא. לדכא את החיידק, להילחם בו. תוך כדי שמדכאים את החיידק, הוא מדכא עוד כוחות חיים. כן? מחלות ממאירות, יש טיפולים. כימותרפיה. אז מה התפקידם של כל הטיפולים הכימותרפיים, כל ההקרנות? זה לדכא תאים. וככה, להרוג תאים. זה עניינה שלה. אבל הדיכוי הזה פוגע גם בתאים בריאים. אחרי שגמרנו לדכא, אז זה גורם, דיכינו את התאים המהירים. למה יש למשל לשירת שיער? שירת שיער כי התרופה היא לא מבחינה. היא צריכה לדכא תאים מהירים. אחד התאים הכי מהירים, שיער, אז כל השיער נושר. מדכא הכל. גם במוסר יש מצב כזה שאני מדכא את כוחות החיים שלי. זה שלב ראשון, אבל אנחנו לא יכולים להישאר בשלב הזה. אנחנו חייבים לעבור בתורת המוסר, להגיע למציאות של הישר, לא רק הכובש, אלא להתעלות למדרגת הישר. מה זה הישר? הרב יסביר לנו, זה נראה שבוע הבא. הישר הוא בעצם מגיע למצב כזה שהוא לא נלחם בכוחות החיים שלו, אלא הוא מנתב אותם לאפיקים הנכונים. אנחנו נגיע למציאות כזאת שאנחנו לוקחים את כוחות החיים, אנחנו מנתבים אותם. אחרי זה הרב יסביר לנו איך זה קשור לדור. טוב, אני מצטער שצט, אבל שמרנו על הקביעות.